ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא דברי השוטרים. אשר אירס אישה, אנחנו ממשיכים עם מה שלמדנו כבר בדפים הקודמים, הסיבות או הדברים שגורמים לכך שאדם יכול לחזור מזירת המלחמה, ואלו על פי הדברים שהשוטרים משמיעים לעם. אז בפסוק ראינו מי האיש אשר אירס אישה ולא לקחה. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן אשר אירס. מה כלול במילה הזאת? אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומר את יבם, ואפילו חמישה אחים ומת אחד מהם במלחמה, כולן חוזרים. כל אחד הוא בעל פוטנציאל של אותה אלמנה. בפסוק כתוב מי האיש אשר רס אישה ולא לקחה. לא לקח ולא לקחה. אנחנו דורשים את העובדה שיש כאן תוספת אות ה במילה. ברש"י בטור השני הוא כותב לקחה, מדלא כתיב לקח, אלא כמו שאמרנו מקודם יש תוספת ה' מאותה הוא, דמאותה לקיחת איסור. אדם שהרס אישה שעשו לו, אז הוא לא יכול לחזור מזירת המלחמה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, פרט לאלמנה לכהן גדול, כידוע, כהן גדול אסור בלקיחת אלמנה, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה ישראל, בת ישראל לממזר ולנתין. שואלת הגמרא, למה דלא כרבי יוסי הגלילי? מה שלמדנו עכשיו הוא לא כשיטת רבי יוסי הגלילי. די רבי יוסי הגלילי אמר, הירי ורח הלבב, זה המתיירי מעבירות שבידו. אז לפי רבי יוסי הגלילי, לכאורה, הפסוק הזה, ירי ורח הלבב, יהיה המקור לאלו שעברו עבירה שכן חוזרים. וכאן אנחנו דיברנו על כאלו שנקרא לזה לכאורה עשו עבירה, כהן גדול שאירס אלמנה, כהן הדיוט שאירס גרושה, וכתוב במקור שקראנו שהוא לא חוזר. אז אפילו רבי יוסי הגלילי כן היה חוזר משום הירי ורח הלבב. הגמרא עונה, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, המקור שלמדנו יכול להסתדר עם רבי יוסי הגלילי. כדרבה, פי דינו של רבה. דיאמר רבה, לעולם אינו חייב, כלומר אם מדובר על כהן גדול ואלמנה, או כהן הדיוט וגרושה, מתי הוא עובר על העבירה, הוא לא חייב עד שיבעול. מה טעם? לא ייקח משום לא יחלל. בפסוק כתוב שכהן הדיוט, מה שעשו בגרושה, שהוא לא ייקח אותה בגלל שזה יבוא לידי חילול זרעו. משום הכי אינו לוקה עד שיבעול, כי אז אפשר לדבר על אותו חילול, חילול זרעו. גם כשמדובר באלמנה לכהן גדול, גם שהיא מתחללת, ולכן אין הוא נחשב בגדר ירי ורח הלבב שחוזר מהמלחמה, אלא אם כן הוא בעל. ועד אז הוא לא בגדר עובר העבירה, ומאחר שמדובר פה על אירוסין של איסור, אנחנו אומרים שהוא לא חוזר מהזירה המלחמתי. ואנחנו נסתכל ביחד ברשי, כדרבה, היא אמר אין עבירה בקידושין עד שיבעול, שיביא זרעו או את האישה לידי חילול, וממזרת ונתינה אין עבירה בקידושין. אתה לא כתיב בי לא ייקח, אלא לא יבוא ולא תתחתן. אבל אלמנה כתיב בה לא ייקח, וכיחה היינו קידושין, ואיצטריך דרבה, שלמדנו בגמרא שהוא לא חייב עד שיבול, צריכים אותו, דלא תימה מקידושין עבד לאיסור. ושוב פעם, מה הנקודה פה? בגלל שבפסוק שאוסר אלמנה לכהן גדול, גם כתוב לא יחלל זרעו, והדבר הזה בא לידי ביטוי רק בביאה, לא בקידושין. אז אני חוזר על הנקודה עוד פעם. נכון כתוב לא ייקח, אבל הכהן גדול שמארס אלמנה, אי אפשר להסתכל על הלא ייקח במנותק החשיבה של התורה, כי הלא ייקח אצל הכהן גדול עם אלמנה זה עתו הבעיה של חילול זרעו וגם חילול האישה, וזה רק על ידי הביאה. ולכן עד אז הוא לא יכול לחזור מהמלחמה בגלל שהוא הרס אישה, כי מדובר פה על אירוסין עם אישה שאסורה לו, וזה מה שנלמד מההי בפסוק לא לקחה. אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן, יש בפסוקים שלנו בעניין החזרה מהמלחמה אזכורים של אשר בנה, אשר נטע, אשר הרס. מהפסוקים האלו, פסוקים ה' ו' וז', שם בדברים פרק ח', אנחנו לומדים לימדה התורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית. תשימו לב על סדר הפסוקים, פסוק ה' דיבר על בנה, פסוק ו' על נטע, ורק פסוק ז', פסוק אחרון בסדרה, דיבר על האישה, לקיחת האישה. אז התורה מלמדת פה דרך ארץ, סדר חיים, שיבנה אדם בית, ויטה קרם, ואחר כך יישא אישה. ואף שלמה אמר בחוכמתו בספר משלי, החן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך, אחר ובנית ביתך. החן בחוץ מלאכתך זה בית. רק לשים לב שבפסוק עצמו כתוב בית, אבל עוד מעט נראה שבית בפסוק הוא לא בית פיזית, לא מבנה. המילה מלאכתך, לפי מה שחזר דורשים כאן, זה מצפיע על המבנה הפיזית. ועתדע בשדה לך, זה כרם, אחר ובנית ביתך, זו אישה. אפשר לציין שהגמרא במסכת גיטין, וגם אני חושב מסכת שבת, יש מימרה שמה, שהמורה אומר, מעולם לא קריתי אשתי אשתי, אלא אשתי ביתי. אז מתאים האמרה הזאת למה שכתוב בו בפסוק, אחר ובנית ביתך זה אישה. אז הסדר הדברים אומר שלהיות לפי רוח התורה, נקרא לזה גם אחראי, שאדם יסדר את המגורים, פרנסה, כי מהכרם אדם יכול להתפרנס, ורק אחר כך יתחתן. כאילו לעשות הפוך הוא, אפשר להגיד שלא אחרי, מה אתה לוקח אישה ובמה תפרנס אותה, במה תחזיק את המשפחה. דבר אחר, יש כאן עוד כמה וכמה דרשות על הפסוק שהזכרנו עכשיו במשלי, בסדר הדברים, ואני מדגיש את המילה סדר הדברים. אז דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא, ותדע בשדה לך זה משנה, אחר ונית ביתך זה גמרא. אגב, זה גם מסתדר עם המשנה במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה, ותדע בשדה לך זה גמרא, אחר ונית ביתך אלו מעשים טובים. הייתי מרחיב טיפה על הסדר הזה, והוא כך, שבלי הרקע של התורה והנחיות שבתורה, אדם חושב שעושה מעשה טוב, ובסופו של דבר זה לא מעשה טוב. למשל, יש הלכות של ביקור חולים. אדם שהוא לא למד, אז הוא מסוגל להגיד, אני אלך לבקר פלוני, הוא מאושפז. אבל אתה לא יודע שיש מחלות מסוימות, והחזל מפרטים אותם, שעדיף לא לבקר את החולה. אתה חושב שאתה עושה טוב, אבל בסופו של דבר אתה מגיע אל אותו חולה, שנגיד יש לו בעיות במערכת העיכול, ולא נעים, הוא לא משתלט על הקטע הזה הפיזי. ואתה בא, אתה חושב שאתה עושה טוב, ובסופו של דבר אתה מבייש אותו. ויש עוד המון המון דוגמאות של הגדרות שמעשים טובים, שרק על ידי לימוד התורה אתה מקבל הנחיות איך לבצע את המעשה טוב, ולא כמו שאדם עצמו חושב מעצמו. ממשיך הגמרא, רבי אליעזר בן הרשב"י, רבי יוסי הגלילי אומר, החיים בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא, ותדע בשדה לך אילו מעשים טובים, אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכר. אפשר להסתכל במפרשים, רואים שמה זה דרוש וקבל שכר. כאן מדובר על מה שנקרא החוכמה או הלימוד העיוני. אז יש שוב פעם בקשר לגישה ללימוד תורה, יש סדר דברים ויש עוד מקורות בחזל. אני מפנה כל אחד להסתכל במסכת עבודה זרה דף י"ט עמוד א', ושם גם תראו שיש, אמנם יש מחלוקות בעניין כמויות בלימוד והחזרות, אבל בעניין סדר הדברים, קודם אדם מסיים את הבסיס, את המקרא, משנה וגמרא, ורק אחר כך ניגש ללימוד העיוני, שפשוט כדי להצליח בזה אתה חייב את הרקע של הלימוד הראשוני והבסיסי. ואלו שאינן חוזרים, הבונה בית שער, הבידה אומר אף הבונה בית על מכונו אינו חוזר. ולמדנו במשנה שכאן מדובר במקרה שאדם בנה בית והוא קרס, והוא בנה אותו באותם מידות ממש מה שהיה קודם, הוא לא חוזר על בסיס מי שבנה בית. תנה, אם הוסיף פה דימוס אחד, חוזר. אם הוא בונה את הבית שלו מחדש, אבל לא ממש באותם מידות, אלא מוסיף. הוסיף דימוס, מה זה דימוס אחד? רק שכתב שורה של אבנים, או בגובה, או באובי, תו לא הווי על מכונו. זה לא נקרא שכפול על מה שהיה קודם, וקרינה בי, בגלל התוספת הזאת, הוא נקרא חדש, וזה מה שכתוב בפסוק, שבנה בית חדש. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר. תנה, על בתים בשרון מובא, מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע. שבוע זה שמיטה, זה 7 שנים. הקרקע בשרון לא מאפשר קיום בניין מלבנים, מאבנים, ביותר מכמה שנים מעטות. אז גם זה אינו נחשב בניין בית שעל בסיסו אפשר לחזור מהמלחמה, כמובן לפי דברי רבי אליעזר. ואלו שאין זזין ממקומן, בנה בית חדש וחנכו וכו'. בתורה כתוב בדברים פרק חבד לפסוק ה', אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, ואני רציתי להגיש אפילו בשיעורים הקודמים שיש שתי פרשיות שנוגעות להלכות האלו. עד עכשיו הדגשנו את הפסוקים שכתובים בדברים פרק חף. עכשיו לגבי הקטע הזה של המשנה שאין זזים מקומם, הם לא אפילו מגיעים לזירה לשמוע דברי הכהן והשוטרים שלמדנו עליהם עד עכשיו, כי אלו נשארים בבית שלהם, אינן זזים ממקומן. והתורה בפרק חד בספר דברים פסוק ה', אני קורא יחד איתכם מה שהוספנו בשוליים, כי כך איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יבוא עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. הגמרא, תנו רבנן, אישה חדשה, אין לי אלא אישה חדשה, אלמנה גרושה מניין? אדם מן השורה שהתחתן עם אלמנה או גרושה, שגם הוא לא זז מביתו, תמיד לומר אישה מכל מקום, זה לא מוגבל. אם כן, מה תמיד לומר אישה חדשה? התשובה, מי שחדשה לא יצא, יש מקרה שלא כלול כאן, יצא מחזיר גושתו שאין חדשה לא, אז המקרה כזה שמחזיר גושתו אנחנו לא אומרים שהוא נשאר בבית. תנו רבנן, לא יצא בצבא, יכול בצבא הוא דולו יצא אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים. אגב, כמו שראינו בקבוצה הקודמת, כלומר מה שמוזכר בדברים פרק חף, כמו אדם שאירס אישה ולא לקחה, אז מה אמרנו לגביו ולגבי האחרים? אמרנו ככה, שהם כן מגיעים לזירה, שומעים דברי השוטרים וחוזרים, אבל לא לביתם, הם חוזרים מעצם הלחימה אלא מספקים מים ומזון, מתקנים את הדרכים. אבל לגבי אלו שהם הוא לקח אישה חדשה, זה הגיע לשלב הניסויים אבל לא היה איתה שנה, אנחנו תוך שנה ראשונה, לגבם אנחנו אומרים שהוא נשאר בבית והוא לא מספק מזון, תלמוד לומר ולא יבוא עליו לכל דבר. יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, כל אלו שדיברנו בדפים הקודמים, האם גם עליהם נאמר שהם לא, שהם ישבו בבית? תלמוד לומר עליו. הפסוק שלנו כתוב פה המילה עליו, זה מיעוט, עליו אתה מעביר את הצורך לספק מזון ולתקן הדרכים, אבל אתה כן, כאילו אתה מעביר על אחרים. ומאחר וכתב לא יעבור, אז זאת אומרת הוא נשאר בבית, אז לא יצא בצבא, למה לי? זה נראה מיותר. תשובה, לעבור עליו בשני לבין, כאילו מי שכן במצב הזה שהוא לקח אישה ולא עבר השנה והוא כן יצא למלחמה, אז הוא עובר על שני לבים, יש לא יצא בצבא וגם לא יעבור עליו לכל דבר. המשנה, רק נציין שאנחנו בשורים הקודמים עברנו על רצף הפסוקים בדברים פרק חף, קראנו אותם פסוקים א' עד ת', וכאן אנחנו נתייחס לפסוק ח', ויספו השוטרים לדבר אל העם וכו'. רבי עקיבא אומר, הירי ורח הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה ולראות חרב שרופה. רח הירי הוא פוחד, אז הוא לא יכול לעמוד בקשור לכל, אז הוא חוזר. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו. לפי כך, תרתה לו התורה את כל אלו, הירס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכור וכו', שיחזור בגללן. מה הכוונה? אז תקר ברשי, לפי כך, לפי כך שהירי זו הירי מעבירות, תלה התורה הבנה ונתה דגרס לחזור בגללן כדי שיקלה בכך החזרה ולא יתבייש לומר מעבירות שבידו הוא ירי וחוזר. כלומר, אם רואים אדם שחוזר, אז לא יתלו את החזרה שלו בגלל עבירות, הרי זה די מבייש. חושבים, מה, הנה, זה אחד מהשאר. הוא חוזר בגלל שהוא בנה בית ולא חנכור וכו'. נמשיך במשנה. רבי יוסי אומר, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחצי לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, הרי הוא הירי ורך הלבב. הגמרא תתייחס למה רבי יוסי בא לומר, ו כך רשי כבר כאן על המשנה אומר, בגמרא מפרש במאי פליג עד רבי יוסי הגלילי. גם רבי יוסי הגלילי דיבר על עבירות שבידו, אז, וגם אלו עבירות, מה ההבדל ביניהם? בתורה כתוב, והיה כחלות השוטרים לדבר לעם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. זה כתוב בפסוק. המשנה מוסיפה, הוא בעקבו שלם, כלומר עקב שלם, והחלק האחורי גם נקרא ראש, זה ראש השני. אז מה התפקיד אלו שמופקדים? מעמידים זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם, וכשילים של ברזל בידיהם, וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקף. נסתכל ברשי, מעמידים זקיפים מלפניהם בראשה של צהל המלחמה, מעמידים בני אדם, גיבורים, ממונים לכך שאם ייפול אחד בין הנלחמים יעמידו ויזקיפו ויגבירו את אנשי הצבא בדבריהם, ואחרים, אנשים אחרים מאחוריהם, וכשילים של ברזל בידיהם, בידיהם של אלו שהם מאחורה, לשמור שלא ינוסו, וכשילים כן חיצים, שקוראים מביא לשון לועזי. אז יש להם כלים, כמו שהמשנה מתארת, שיש לאלו הממונים פשוט לקפח את שוקיו למי שמנסה לברוח. וממשיך, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', שתחילת ניסה נפילה. הגמרא תתייחס לניסוח כאן כי זה לא מדויק, שנאמר נס ישראל לפני פלישתים וגם הגיפה הגדולה הייתה בעם. אז רואים שבתחילה נסים ואז נפגעים. ולעלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים ויפלו חלנים וכו'. באמת דברים אומרים, במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. ברש"י שורה שנייה, באמת דברים אומרים, וחוזים מן המערכה, ויש שאינן זזין ממקומן, כל שתי הקבוצות האלו שלמדנו בדפים הקודמים עליהם. מתי כל זה? במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה, כגון כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע, זה נקרא מלחמת מצווה, הכל יוצאים. אנחנו חוזרים למשנה, אבל רבי יהודה, אומר רבי יהודה, באמת דברים אומרים שאנשים חוזרים מזירת המלחמה במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. הגמרא תתייחס לתנא קמא ורבי יהודה במה הם חולקים מה משמעות ההגדרות האלו. בינתיים אנחנו נתקדם בגמרא. מהי איקה בין רבי יוסי, שהוא הזכיר אמנה לכהן גדול, קושה וחלוסה לכהן הדיוט, שהוא, שהאנשים האלו חוזרים מהמלחמה, במשנה ראינו שהם נקראים הרי הוא, כך כתב, כך אמר רבי יוסי במשנה, הרי הוא הירי ורח הלבב. אז מה ההבדל בין רבי יוסי שפירט את הדוגמאות האלו לרבי יוסי הגלילי שדיבר על עבירות שבידו, שהוא הרח, הוא הירי ורח הלבב? איקה ביני הוא עבירה דרבנן, לפי רבי יוסי הגלילי בלבד, לא כל רבי יוסי, אלא רבי יוסי הגלילי, אם אדם הוא עבריין במובן הזה שעבר על עבירות דרבנן, הוא ירי ברח הלבב, יכול לחזור. רשי כותב, עבירה דרבנן, רבי יוסי הגלילי אפילו עבר דברי סופרים, חוזר. ולרבי יוסי שהוא פירט איסורי דורייטה בעצם, אמנה לכהן גדול, גרושה וחצו לכהן הדיוט, רבי יוסי עד שיעבור על דבר תורה דומיה דאמנה לכהן גדול, וכגון שנשאה דעיקה איסור. אנחנו התייחס לזה מוקדם יותר דרך דינו של רבא בעמוד א'. שואלת הגמרא, כמן אז להד תניא? יש כאן מקור ברייתא שמתייחס להלכות תפילין. אדם מניח תפילין, הוא מניח תפילין של יד, תפילין של ראש, ואומר כאן הברייתא, סך בין תפילה לתפילה, הוא ניהל, הוא דיבר דברים, דברים בעלמא נגיד, בשעת הנחת התפילין, בין תפילין של יד, ולפני שהוא הניח תפילין של ראש, הוא סך, הוא עסק בשיחה. עבירה היא בידו וחוזר עליה מאוחי המלחמה. כתוב עבירה היא בידו, רשי כותב על זה, אם לא חזר וברך, דאחר מבנחות, סך מברך שתיים, לא סך מברך אחת. זה שיטת רשי, לא ניכנס לעומק הדברים, אבל כדאי להסתכל בתוספות שם במסכת מנחות ותראו שהוא חולק. בכל אופן, אם אדם סך בין הנחת התפילין, זה נחשב עבירה, ועד כדי כך שהוא חוזר מאוחר המלחמה. עכשיו, איזו רמה של איסור זה או עבירה? זה ודאי איסור דרבנן, זה לא עבירה דורייתא, ובכל זאת חוזר מאוחר המלחמה. כמן כרב יוסי הגלילי, הוא סובר כך כמו שאמרנו לפני כמה שורות. שואלת גם, מן תנה להד איתנו רבנן? מי התנה שעומד מאחורי הדברים הבאים? שמע כל קנות והרתיע, זה גרם לו לפחד, הגפת פריסים והרתיע, צחצוח האוהבות ומים שוטטים לו על ברכיו, מרוב הפחד לא שולט על הצרכים שלו, חוזר. כמן, מי התנה שהיה אומר את הדברים האלו? לימה רבי עקיבא היא ולא רב יוסי הגלילי? רבי עקיבא אמר דברים כפשוטן. במשנה שלנו הוא אומר שהפסוק שכתב הירי ורח הלבב, הוא עזר רבי עקיבא כמשמעו. וזה מה שכתוב פה. תיאורים של פחד, חוזר, זה מסתדר עם רבי עקיבא. והשאלה של הגמרא היא, האם זה כרבי עקיבא ולא רבי יוסי הגלילי? רבי יוסי הגלילי במשנה דיבר על הירי ורח הלבב, זה עניין של אדם פוחד מהעבירות שבידו, לא על אדם שהוא פוחד מקולות המלחמה. הגמרא עונה, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה משום דכתיב, בפסוק גם כותב, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. זה ביטוי על אדם, זה מבטא או מתאר אדם שהוא פוחד פחד מהמלחמה, וזה יכול להשפיע על הסובבים אותו. ומים שוטטים על ברכיו, זה ודאי דבר שיכול להשפיע על אלו שסובבים אותו. אז מאחר שכן, רבי יוסף גלילי רק הוא מוסיף את הפן הזה, לא רק מי שפוחד מההתרחשויות המלחמתיות והקולות שמפחידים, בנוסף לזה גם אדם שפוחד שחסר לו זכויות בגלל עבירות שבידו, גם הוא חוזר. זה עמדת רבי יוסי הגלילי. בתורה, בדברים פרק כ' פסוק ת', כתוב, היה כחלות השוטרים וכו', וראינו במשנה, ויש לנו חץ מצד, כמו אפשר לחזור לשורה הראשונה, שכתוב במשנה, מפני שתחילת, למה העמידו אותם ממונים מאחורי הצבא הישראלי לקפח רגלם של אלו שמנסים לברוח? המשנה אמרה, מפני שתחילת ניסה נפילה. הלשון לא מסתדר לנו. היי, מפני שתחילת ניסה נפילה, מה רוצה גם המשנה לומר? מפני שתחילת נפילה, השלב הראשון של תבוסה, של נפילה, מתי הוא? ניסה, כשמתחילים לברוח, זה ההתחלה של התבוסה, מבי אלי, זה מה שהיה צריך לומר במשנה. אז הגמרא אומרת, באמת אתה צודק, אימא, מפני שתחילת נפילה, התחילה של התבוסה הוא ניסה. באמת, אומרים במלחמות רשות וכו', וראינו תנא קמא וראינו רבי יהודה, והם אמרו כמעט אותו דבר רק בכותרות שונות. אז רבי יוחנן פה עושה לנו סדר. אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן, מה שהרבנן הגדירו כמלחמת רשות, ובכך יש את הדינים של חזרה מהמלחמה לגבי אותם ש נשאו נשים, בנו בית וכו', זה לגבי מלחמת רשות. אז ההגדרה של מלחמת רשות שראינו במשנה אצל התנא קמא, זוהי מצווה דרבי יהודה. במשנה ראינו רבי יהודה מדבר באמת ואומרים שחוזרים מהמלחמה במלחמת מצווה. זה עניין של בחירת כותרות. לפי הרבנן זה נקרא מלחמת רשות, ולפי רבי יהודה זה נקרא מלחמת מצווה. עכשיו, מצווה דרבנן, מה שהתנא קמא הגדיר במלחמת מצווה, ראינו שאפילו חתן מחדרו וכולי הולך ללחם, זוהי חובה דרבי יהודה. זה מה שרבי יהודה קרא מלחמת חובה, אבל תכלס זה אותו דבר. אמר רב, עכשיו רב הבא לפרש דברי רבי יוחנן. מלחמות יהושע לכבוש את ארץ ישראל, דברי הכל חובה, והחתן יוצא מחדרו, הקלה מחופתה. מלחמות בית דוד לרווחה, כאן מדברים על מלחמות שדוד המלך וגם אחרים ניהלו כדי להרחיב את השטח השליטה של עם ישראל. כלומר, פלשו לחוץ לארץ לכבוש אזורים נוספים, להכניס את האזורים תחת שלטונם. זה לרווחה. מלחמות כאלו דברי הכל רשות. כי פליגי, מתי קיים מחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה? אם אין מחלוקת, אז לא היה רבי יהודה מופיע במשנה בכלל. אז יש מחלוקת. כי פריגי, למעוטי עובדי כוכבים, דלא לייתי עליהו. המלחמה, שאולי נקרא לזה מלחמת מנע, שאם יש חשש שגויים באים לתקוף אותנו, או התחילו במלחמה כזאת, אנחנו מגיבים מלחמת הגנה או מנע, זה למעוטי עובדי חורם, זה לא ליטי עליי, שהם לא יבוא עלינו, מו קרי למצווה, רב יהודה היה קורא לזה מלחמת מצווה. בל נשכח, לרב יהודה היה הגדרה יותר מחמירה של מלחמת חובה, אבל כאן אנחנו נתייחס לשמות. רב יהודה קורא לזה מלחמת מצווה, ומו הרבנן קרי רשות. נפקא מינה, לעוסק במצווה שפטור מן המצווה. לפי רב יהודה, שקורא לזה מלחמת מצווה, הוא נקרא עוסק במצווה, וממה הוא יהיה פטור מלעסוק במצווה אחרת. לפי רבנן שלא קוראים מלחמה כזאת מצווה אלא רשות, אז אם תוך כדי הוא, תוך כדי הלחימה מזמן לו מצווה לקיים, כמובן אם זה לא מסכן אותו, הוא צריך לפנות לקיום אותו מצווה. רשי, כי פלגי רבי יהודה ורבנן במצווה ורשות דלמור פטור מן המצווה ולמור חייב פטור ממצווה אחרת, במלחמה שלמעוטי עובדי כוכבים דלו ליטי עליי, שאין לבוא, שלא יבוא עלינו. ובכך זכינו לסיים פרק שמיני שמסכת סוטה, וכעת אנחנו מתחילים את פרק תשיעי, פרק אחרון, פרק עגלה ערופה. מומלץ, ואנחנו נקיים את ההמלצה שלנו, לעבור על הפסוקים בדברים פרק א', פסוקים א' עד ת'. וכעת אנחנו נקרא את הפסוקים ללא תוספת הסבר. ההסבר הוא יבוא בעזרת השם בהמשך המסכת, אבל גם יש מה להרוויח בכך שלומדים את הפסוקים או קוראים הפסוקים, משמיעים את הפסוקים כבר על ההתחלה. כך כתוב בתורה, פרק חפה לפסוק א' בספר דברים, כי מצא חלל באדמה אשר השם לוקח ונותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מעיקר. פסוק ב', ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, פסוק ג', והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר האי עגלת בקר שלו ובעד בה אשר לא משכה בעול, פסוק ד', והורידו זקני העיר האי את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבה בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל, פסוק א', וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם אין לוקח לשאותו לברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. כאן אני רק נוסיף שלא מפורט ולא מפורש פנמה תפקיד הכהנים, זה יבוא בהמשך. פסוק ו', וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל יחצו את ידיהם על העגלה העופה בנחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. פסוק ח', ואני אגלה כבר עכשיו, זה מה שהכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל שפדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. פסוק ת', ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. עכשיו אנחנו פונים למשנה, עגלה ערופה בלשון הקודש. אם הרימתם גבה מה זה עושה פה ענייני עגלה ערופה, פשוט הנה המשנה מגלה לנו, כי זה גם מהרשימה שלמדנו בפרק זין, דברים שנאמרו רק בלשון הקודש. ומה שהזכרנו מכל הפסוקים שהזקנים והכהנים אומרים, הם צריכים להיות בלשון הקודש. ורשי כאן בתחילת הפרק אומר, עגלה ערופה בלשון הקודש נאמרת מה שהזקנים אומרים בפסוק ז', ידינו לא שפכו, והכהנים אומרים בפסוק ח', כפר לעמך ישראל. הדברים האלו בלשון הקודש הוזקקו מן התורה לאומרה. אנחנו חוזרים למשנה שנאמר, כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. אנחנו מתקשים כעת לראות איך רואים פה לשון הקודש. נשאיר את הפתרון החידה הזאת לתחילת הגמרא. ממשיך המשנה, ויצאו זקניך ושופטיך, שלושה מבית דין הגדול של ירושלים היו יוצאים. הם יצאו למדוד איזו מן העיירות הם הקרובות לחלל, איזו עיר קרובה. רבי יהודה אומר חמישה, במקום התנא קמא שאמר שלושה, הוא מוסיף חמישה, שנאמר זקניך שניים, מיעוט רבים הוא שניים, שופטיך גם לשון רבים שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. יש כלל גדול, כלל רחב בהלכות סנהדרין, הלכות בתי דין, שמספר הדיינים צריך להיות אי זוגי, שלא יהיה מצב של תיקו. נמצא תמון בגל עם הגופה שנמצא, הוא תמון בגל או תלוי בילן או צף על פני המים, לא היו אופים, שנאמר באדמה. המילה הזאת באדמה, כתוב נופל, נופל בשדה, זה, אני אחזור קודם על הפסוק, פסוק א' שקראנו מקודם, אנחנו גם הוספנו אותו בשוליים, כי מצא חלל באדמה, אשר השם הלוקח ונותן לך לרשתה, נופל בשדה. מהמילים האלו המשנה לומדת מצבים שאינם כלולים בעגלה עופה, בהבת עגלה עופה. אז הדוגמה הראשונה שנלמד מהמילה באדמה ולא תמון בגל, אם מצאו גופה ככה תמון בגל, לא, או, לא ממשיכים עם עגלה עופה. נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על פני המים. נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עובדי כוכבים, או לעיר שאין בה בית דין, לא היו. יש כאן הגרסה שמובא בגמרא הוא אופין, הבח מביא גרסה אחרת, לא היו מודדים. אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין. גם זה נראה קצת כפול, כי אמרנו במשפט הקודם שאם זה נמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין, אז לא היו מודדים. אז מה זה מוסיף לי אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין? היה מובן כבר מלפני כן. הגמרא תתייחס גם לזה. הגמרא שואלת, מי כמר? מה שהזכרנו מקודם, איפה רואים במה שמובא במשנה שהדברים של הזקנים והכהנים בלשון הקודש? אמר רבי אבור, רבי אבור אומר, אתה צודק, לא רואים את זה ממה שמובא במשנה. הכי כאמר, כאן הוא מביא תוספת מה שלא מופיע במשנה באופן מפורש, כך יש להבין את העניינים. אם תשאלו איך אני יודע שזה בלשון הקודש, שנאמר וענו ואמרו, היינו, קראנו את הפסוקים מקודם, וענו ואמרו, לא, ידינו לא שפכו את הדם. אז כתוב פה בפסוק זין, וענו ואמרו, ולהלן הוא אומר, בהר גיזים והר עיבל, אותם מקומות של ברכות וכללות, שמוזכרים בתורה, מה כתוב שם, וענו הלווים ואמרו, מה ענייה אמורה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. ובהרגיזים והעיבל אנחנו למדנו כבר ההוכחה שהם היו, הברכות הכללות היו בלשון הקודש. אז כמו ששם הוכחנו כבר שזה לשון הקודש, גם פה בקשר לעגלה ועופה. זה מכוח הגזירה שווה, וענו ואמרו. אז מה לגבי המשך המשנה שלנו? הנה, בסדר עגלה ועופה, כיצד? זה עכשיו מה שהוזכר במשנה. כי ימצא חלב אדם ויצאו זקני ושופטיך, שלושה מבית דין הגדול של ירושלים היו יוצאים. זה מה שראינו מודפס בתוך המשנה שלנו. אז מה שרבי אבור השלים שלא ראינו במשנה שלנו, המקור שזה לשון הקודש. אחר כך ממשיך דברי המשנה פרוצדורה. רבי יהודה אומר חמישה וכולי, תנו רבנן. עכשיו אנחנו נרד לתוך המקורות שהם הבסיס למחלוקת רבי יהודה והתנא קמא. אנחנו נראה בברייתא הבאה שהתנא קמא הוא רבי שמעון. תנו רבנן ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך השניים ושופטיך השניים, והם בית דין שקול, מוסיפים להם עוד אחד, הרי כאן חמישה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר זקניך שניים, אין בית דין שקול, מוסיפים להם עוד אחד, הרי כאן שלושה. מה לגבי שופטיך? לשיטת רבי שמעון ושורת רמה ורבי שמעון, נמי הקתי ושופטיך, אתה לא מתייחס לזה בברייתא. הגמונה ההוא ושופטיך מבעי אלי למיוחדים שבשופטיך, דהיינו אנשים שופטים מסנחדין הגדול שישבו בלשכת הגזית בבית המקדש. רבי יהודה, מאיפה הוא לומד מיוחדים שבשופטיך? מזקני זקניך. לא כתוב זקני אלא זקניך. רשי כותב מזקני זקניך, מדמץ למכתב זקני, וכתב זקניך, מיוחדים שבזקניך. ורבי שמעון ממשיך הגמרא, ומה שאתם כבר ניחשתם נכון, מה כל אחד מגיב למה שהשני אמר. ורבי שמעון, היא כתב החמנה זקני, אבי אמינה אפילו זקני השוק, סתם אנשים מבוגרים. כתב רחמנה זקניך, הזקניך בא להפוקי המחשבה שיכול זקני השוק, והיא כתב רחמנה זקניך, ואמין אפילו סנהדרי קטנה. סנהדרי זה סנהדרים שמניין השופטים הם 23, זה גם בית דין חשוב שיכול לדון דיני מנפשות. אז זה מה שהייתי חושב, אפשר להביא שופטים מסנהדרין קטנה. זה היה אם היה כתוב רק זקניך, כתב רחמנא ושופטיך למיוחדים שבשופטיך, דהנך אלו שהם מסנהדרין הגדול שישבו בלשכת הגזית בבית המקדש. זה השיטה של רבי שמעון, שבשופטיך אני צריך בשופטיך כדי להגיע למיוחדים שבשופטיך. אבל רבי יהודה, אז מה תשובת רבי יהודה? כי לפי מה שרבי שמעון אומר עכשיו, זה כנך לא מספיק להגיע לסנהדרין הגדול. אז רבי יהודה גמר זקני זקני מזקני העידה. יש לרבי יהודה סיבה ללמוד מזקניך שמדובר בסנהדרין הגדול, בגלל שיש לו גזרה שווה מ פר אלם דבר של ציבור, זה זקני העידה, ליתר דיוק סמיכת הידיים על ראשו של אותו קורבן שסנהדרין הגדול מביא כשהם טעו בפסיקתם. זה הקורבן נקרא פר אלם דבר של ציבור, ושם כתוב זקני העידה. מה להלן מיוחדים שבעידה? כמו ששם מדובר בסנהדרין הגדול, אף כאן מה שכתוב אצלנו זקניך מיוחדים שבעידה. שואלת הגמרא, היא גמר עם הבידה כדי להגיע למיוחדים שבעידה, נסתמך על גזרה שווה מפר הלם דבר של ציבור, לגמרה לכולה מילתה מהתם. רשי מוסיף פה, דר רב יהודה התם נמי חמישה כמר, ויאליף לה מקראי בפרק המדה סנדרין. רב יהודה לומד מספר חמישה בעניין פר אלם דבר של ציבור, שם באותו סוגיה הוא מגיע לחמישה. ואם יש לך כבר גזרה שווה מפר הלם לענייננו, דהיינו עגלה ערופה, אז אתה לא רק מיוחדים שבעידה, את גם המספר תוכל ללמוד משם, מפרהלם. זקניך ושופטיך, למה לי? הזכרנו מקודם, זקניך שניים, שופטיך שניים. פה פסוקים, מילים מכאן, מעגלה הרפואה, אבל זה מיותר. אלא, ושופטיך כרבי שמעון. ושופטיך כמו שרבי שמעון אמר, משם לומדים מיוחדים שבעדה. וב למניינה, והעיקר זה לומר לא לומדים מהגזרה שווה. אז אני חוזר עוד פעם, לפני כן חשבנו שרבי יהודה לומד מיוחדים שבעדה, ממה? מפר הלם דבר של ציבור דרך גזירה שווה. כעת אנחנו יורדים מזה, אלא רבי יהודה לומד מיוחדים שבעדה, כמו שרבי שמעון, המילה שופטיך. יש גם וו ושופטיך. אז איך רבי יהודה הגיע לחמישה? קודם כל יש לו זקניך שניים, והוו של ושופטיך עוד שניים, ואין בית דין שקול, ומילא יש לך חמישה. ורבי שמעון שמספיק שלושה. אנחנו ממשיכים לדף מ"ה עמוד א', וו לא משמע, לא רואה בוו של המילה ושופטיך בסיס להוסיף עוד שניים. אבל עד עכשיו יש הסכמה בין רבי יהודה ורבי שמעון שיש להתייחס ללשון רבים, לפחות היינו בזקניך. אז אם כן, רק נציין שיש פסוק דברים חפה לפסוק ב', אנחנו הוספנו אותו בשוליים, שם כתוב ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. אז עכשיו לפי הגישה שאימצנו עד כה, שיש להתייחס בלשון בלשון הרבים, אלא מעטה ויצאו, כאילו עד כאן לא דיברנו על המילה, לא התייחסנו למילה זקניך לשון רבים. מה לגבי המילה ויצאו? זה גם לשון רבים, ויצאו שניים ומדדו, גם זה לשון רבים שניים. אז יש כאן עוד ארבעה. אז לרבי יהודה הרי כאן תשעה, כי לפי רבי יהודה הגענו לחמישה פלוס ארבע זה תשעה, ולרבי שמעון שהתחלנו עם כמה? שלושה פלוס ארבע, הרי כאן שבעה. הגמרא אומרת לא, שמהמילים האלו ויצאו ומדדו אנחנו לא דורשים מספרים, ההוא מבעי אלי לחדתניה. המילים האלו נצרכים לדברים הבאים, ויצאו הן ולא שלוחיהן. אנחנו צריכים את הדיינים עצמם, לא שלוחיהם. ומדדו, שאפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדים, שמצווה לעסוק במדידה. הצורך למדידה פה הוא לא לגלות איזו עיר קרובה, כי אם זה נמצא בעליל, כוונה נמצא ברור קרוב לעיר אחת מסוימת, בכל זאת היו עוסקים בפעולת מדינה, כי מצווה לעסוק במדידה. אומר הגמרא מתניתין דלא קרב לזמן יעקב. רק נגלה שרבי אלעזר בן יעקב אומר שיש צורך בעניין עגלה ערופה מלך וכהן גדול. לא ראינו אותם במשנה. ומילא מהפניתים דלא רבי אלעזר בן יעקב דתר, רבי אלעזר בן יעקב אומר זקניך זו סנהדרין, שופטיך זה מלך וכהן גדול. עכשיו גם נזכיר שרבי אלעזר בן יעקב לא אומר מילה על מספרים, רק אומר שזה כניך זה הכוונה לסנהדרין. כמה מהם? הגמרא תדון בעריכות בשאלה הזאת, האם זה כל הסנהדרין. בכל אופן, איפה רואים שגם מלך וכהן גדול? כי כתוב שופטיך, ואיך מהמילה שופטיך אני יודע שמדובר במלך וכהן גדול? מלך דכתיב, מלך במשפט יעמיד ארץ. כהן גדול דכתיב, ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה וכו'. היא באה אלו, רב לזר מן הקוף, במלך כהן גדול הוא דפלג אבל בסנדלי, כלומר מספר השופטים מהסנדלי, איק רב יהודה שזה 5, איק רב שמעון 3, סביר עלי שהוא יסכים עם אחד מהם, ולא צריך לו כל הסנהדרין. או דילמה, בסנהדרין עמי פליג, עד איקה כולה סנהדרי. אולי רבי אלעזר בן יעקב סובר שכל אנשי הסנהדרין, כל 71 שזה מספר הדיינים בסנהדרין, כולם צריכים להופיע למדידה של עגלה הרופאה. זה השאלה. אמר רב יוסף תשמע, ואנחנו נראה פה בגמרות המסומנות סימון ארוך, תשמע ארוך, תשובה ארוכה, בשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו כך: זקן ממרא שחולק על הסנהדרין בזמן שהם מחוץ מלשכת הגזית, שפגש אותם בבית פגי. בית פגי זה אזור, נגיד אזור קיצון בגבולות ירושלים, אבל הם, זה ודאי לא בבית המקדש, זה מחוץ לבית המקדש. זקן ממרא, ומי שלא מכיר, זה מדובר בתלמיד חכם שהגיע, הוא חלק על בית דין שבירו, והוויכוח הזה התגלגל עד סנהדרין. ואותו זקן שקוראים לו זקן ממרא, הוא מורד על דברי הסנהדרין, כלומר הוא פוסק נגד דברי הסנהדרין, כלומר הוא חוזר לראות ופוסק נגדם. העונש שלו הוא מיתת בית דין. אנחנו חוזרים לגמרא, השאלה שלנו הוא לגבי סנהדרין, האם לפי רב אלעזר בן יעקב כל הסנהדרין הולכים לעסוק במדידה. אז אמר רב יוסף תשמע, מצען זקן ממרא, הוא מצא אותם, הזקן ממרא מצא אנשי הסנהדרין הבי פגי והמרה עליהם והוא חלק עליהם, יכול תהיה אמרתו המראה, האם זה יכול לחייב אותו מדין זקן ממרא שחייב מיתת בדין? תלמוד לומר, וקמת ולית על המקום, למד שהמקום גורם. הפסוקים שם בעניין זקן ממרא אומרים שרק אם הוא חולק עליהם במקומם. מה זה מקומם? בלשכת הגזית, בעזרה של בית המקדש. אם הוא מגיע לשם וחולק עליהם ופוסק נגדם, אז הוא יתחייב כזקן ממרא. עכשיו במקור הזה נשאלה שאלה אם הוא מצא אותם הבי פגי, כלומר חוץ ממקומם, דנפוק כמה יצאו משם. אילמה, וכאן אתם רואים פס כפול בגמרות המסומנות בשורות הבאות, הם כמו שאנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שלבי בירור בעניין מספר הסנהדרין שיצאו לבית פגי בעניין הזקן ממרא. במילים פשוטות, על מה מדובר? אין למה, חוזרים לגמרא, דנפוק מקצתן, לא כל הסנהדרין נמצאים שם, חלק מהם נמצאים שם, והוא מצא אותם שם בבית פגי. כלומר בית פגי, עוד פעם, זה רש"י אומר בית פגי כל שהוא בתוך היקף החיצון של ירושלים קרוי בית פגי. אנחנו נמשיך בגמרא, האם חלק מהסנהדרין נמצאו שם ושם הוא פגש אותם? מה, מכך הוא לא יתחייב כזקן ממרא במיתת בדין? דילמה הנח דאיקה גבי, אולי אלו שנמצאים עדיין בלשכת הזית בבית המקדש כבתי סביר עלו, דווקא אולי הם מסכימים עם דברי הזקן הזה, אז אי אפשר לחייב אותה, הרי חלק מהסנהדרין שנמצא עדיין במקומם מסכים איתו. אלא פשיטה דנפו כולו. התסריט שראינו מקודם, שהזרקי ממרי פגש הסנהדרין, הבית פגי, הוא, מה קרה? כולם יצאו. ולמי? לאיזו מטרמל? מה גרם לכך שכל הסנהדרין יצאו מלשכת הגזית לבית פגי? ולמי? אי לדבר הרשות פיקניק. נימצו נפקי. אין מצב. אין מצב. האם כולם יכולים לצאת באקטיב? שרריך הגן השר על יחסר המזק. זה פסוק בשיר השירים, אנחנו לא נתייחס לפירוש המילולי של הפסוק, אבל מה לומדים מזה? שאם נצרח אחד מהם לצאת, אם אחד מסנהדרין צריכים לצאת, אם יש שם 23 כנגד סנהדרין קטנה יוצא, אם שליש נמצאים נשארו בלשכת הגזית, אז הוא יכול לצאת, ואם לאו, אם הוא אם ביציאתו הוא ישיר מאחוריו פחות מ-23, אז הוא לא יכול לצאת. אני אמרתי מקודם, אני לא מתייחס כאן גם לא לפירוש המילולי של הפסוק וגם איך מגיעים לזה. תסתכלו ברש"י, אתם יכולים ללמוד איך מגיעים למספרים האלו מהפסוק הזה. שורה תחתונה, אי אפשר לדבר על כך שלשם פיקניק כולם יצאו לבי פגי, כי ההלכה אומרת שאין רשות למישהו לצאת מאנשי הסנהדרין לצאת אם ביציאתו יישארו פחות מ-23, אלא פשיטה לדבר מצווה. דיברנו על כך שכולם יצאו, לא מדובר בדבר רשות, אלא הם יצאו לדבר מצווה. למי? איזה דבר מצווה? לאו למדידת עגלה ורב אלעזר ויעקב. כולם יצאו כשיטת רב אלעזר ויעקב, שלמדידה צריכים את כל הסנהדרין. אז זה יהיה כמו האפשרות השנייה שראינו כשהצגנו את השאלה. אמר לי אביי, לא, אי אפשר להוכיח מכאן שכולם יצאו לשם מדידה. דומה, נכון כולם יצאו, וגם כולם יצאו לשם מצווה, אבל לא מדידה, להוסיף על העיר ועל הזרות. יש פרוצדורה שמוצאים להרחיב גבולות ירושלים או גבולות הזרה של בית המקדש. מה הפרוצדורה? כדתנן, אין מוסיפים על העיר ועל הזרות אלא בבית דין של 71. אני כאן גם פה לא מרחיבים. הגמרא מרחיבה במקום אחר על מסכת שבועות מה עשו בדיוק הצעדה עם לחמי תודה וכו', אבל במסגרת תוספת הגבולות של העיר והזרה כל הסנהדרין השתתפו. אוקיי. אז אביי פה דחה את מה שרב יוסף רצה להסיק, אבל תניה קבתי דרב יוסף. בכל אופן יש ברייתא שמסייעת למה שרב יוסף רצה לומר, שלמדידה צריכים את כל הסנהדרין, כמובן לפי התנא רב אלעזר ויעקב. ומה כתוב בברייתא? עוד פעם בגמרא, תניה קבתי דרב יוסף, מצאנה בי פגי ואמרה עליהן, כגון שיצאו כל הסנהדרין למדידת עגלה, או כמו שאביי אמר להוסיף על העיר הזאת, יכולתי אמרתו אמרה. האם הוא חולק עליהם שם, זה יחייב אותו בתור זרקי ממרי להתחייב מיתת בדין? לא, תמוד לומר וקמת וליטה, ולמד שהמקום גורם, רק אם הוא חולק עליהם במקומם בלשכת הגזית, אז אפשר להגיע לידי כך שהוא יהיה חייב מיתת בדין, אבל לא אם הוא מצא אותם מחוץ למקומם. עד כאן שיעורנו היום.